8.43, עסקנו מקודם מעט במערכת המשפט עם יעקב, עם חבר הכנסת יעקב אשר. עכשיו בית אחר, ואנחנו עם הפרופסור למשפטים טלי איינורן. שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. תודה.
יש נושא שאת מעלה לסדר היום, והוא פחות בא לידי ביטוי, הוא פורסם אתמול אצלנו, וזה רפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי, שאם ייכנס לתוקף בראשון בינואר הקרוב, עוד חודש וחצי, את אומרת שזה יפגע באוכלוסיות חלשות, באוכלוסיות חרדיות, באוכלוסייה החרדית, למה? ומה זה?
הרפורמה היא יקרה מאוד למתדיינים. כלומר, היא מייצרת, אתה לא תראה שופט בשלב הראשון, אלא אתה צריך לעבור שורה ארוכה של הליכים, שבהם אתה משלם גם לעורך הדין וגם מאבד ימי עבודה. זה רק דוגמה אחת. ועד שאתה תראה שופט, כבר ההוצאות שלך תהיינה כל כך גבוהות, שאתה יהיה לך קשה למי שאין הפרוטה, איננה מצויה בכיסו, יהיה לו קשה מאוד להתמודד. דבר שני, למשל, אם אתה תובע בנזקי גוף, מחייבים אותך בתקנות החדשות להגיש חוות דעת רפואית מיד עם הגשת התביעה. וזה למרות שעדיין חסרים נתונים, למרות ש... השופט יכול אחר כך, כשזה יגיע לפניו, למנות מומחה מטעם בית המשפט. עכשיו, דבר כזה עולה עשרות אלפי שקלים. מדוע צריך לחייב את הצדדים לשלם דבר, להוציא דבר כזה מכיסם? ובדרך כלל טובים בדיני נזיקין, אלה שטובים נזקי גוף, הם לא מהעשירון העליון, נגיד את זה ככה.
אנשים חלשים, שכבות חלשות.
כן, אני אתן לך דוגמה, באמת, בפני ועדת החוקה, באו ארגונים של נכים, ארגונים של חולים במחלות קשות, וביקשו מוועדת החוקה לא לאמץ את הרפורמה, מפני שהם רואים את מה שהם יצטרכו לשאת בו. יותר מזה, השופט יוכל לפסוק, חייב על כל בקשה שמגישים, הוא חייב לפסוק הוצאות ללא קשר לתוצאות המשפט. עכשיו, אתה יכול אפילו להיות הזוכה בסופו של יום, ואף על פי כן אתה תיאלץ לשלם הוצאות, אגב, לא רק לטובת הצד השני, אתה עלול למצוא את עצמך משלם לטובת אוצר המדינה.
עכשיו זה חקיקה שעברה, זה תקנות של מערכת המשפט, זה מישהו במערכת שמנסה לקדם, זה חוק, מה זה? איך זה הגיע לפתחנו פתאום?
סדר דין אזרחי זה תקנות שעקרונית שר המשפטים מוסמך להעביר אותם פשוט בחתימת ידו. זה הכל בלי שום ועדת חוקה, חוק ומשפט, בלי ביקורת חיצונית, בלי שום דבר. עכשיו, הלכו ועשו, זה התחיל ב-2014, תהליך כאילו איתי, אני אפילו אז, בזמן אמת, כתבתי נייר עמדה שהסביר מדוע יש כאן בעיה קשה. בעיה מרכזית, אגב, צריך להגיד, היא שלבית המשפט ניתן שיקול דעת בלתי מוגבל כמעט. זה אקטיביזם שיפוטי. כל המחלות הרעות שאנחנו רואים בבגץ היום, יעודקו לדין האזרחי. לשופט יש סמכויות שלא קיימות בשום דמוקרטיה מערבית, ואין לו כלים גם לברר את האמת. זה הליך לא תקין. כלומר, אם היום...
טוב, את כמובן, פרופסור איינורן, את מביאה פה דוגמה אחת להליכים לא תקינים, חריגים מכל מה שקורה במערכות בעולם. אפשר שעתיים לדבר ולא נגיע להשלמת כל הרשימה הארוכה הזו, ואת כמי שגם חברה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי, באוניברסיטת אריאל, עוסקת הרבה במשפט חוקתי, וגם בביקורת על המערכת. כשאת שומעת, למשל, את שופטי העליון אומרים, עוד רגע נוציא צו על חוק יסוד, כמו חוק יסוד הממשלה. הממשלה הנוכחית, החליפית, כן, המוזרה כן. הזו. נכון. ממתי בית משפט מתערב בחוק יסוד? זה שוב צעד נוסף לאותו... דבר שאת...
אקטיביזם שיפוטי.
אקטיביזם שיפוטי. אני הייתי קורא זה אנרכיזם נכון. שיפוטי.
בדיוק. עכשיו, כל האנרכיה הזאת, אתה יודע, המשפט האזרחי הוא מגילת הזכויות הכלכליות של האדם בחברה. את כל זה הולכים להעתיק לנו, לשכפל לתוך הדין האזרחי את כל הצרות שאנחנו רואים שם. יותר מזה, בית משפט, זה ישחרר לחלוטין את העליון מהעיסוק בכלל במשפט האזרחי, ותחשוב שהוא הגוף היחיד שיש לו הסמכות לקבוע תקדימים בישראל במשפט האזרחי. וכל כך למה? כי לערכאת הערעור נתנו את הסמכות לדחות ערעורים על הסף ללא דיון וללא נימוקים. אין דברים כאלה. יש רק עכשיו תהיינה 180 תקנות, שזה כלום בשום דבר. בכל מקום יש מאות רבות. לנו עצמנו יש 600 תקנות, וזה לא המון. אם משווים לאנגליה, למשל, שזו שיטת משפט דומה, אין לבית המשפט שום הוראות הדרכה איך להכיל את שיקול הדעת. שיקול דעת מאוד מאוד רחב, ואתה לא רוצה, הרי מה הבעיה בעולם המשפט? מה שחשוב זה ודאות דיונית. עכשיו, בלי ודאות דיונית, זה א', מזמין יותר תיקים, כי אנשים שלא יודעים מה האפשרויות נאלצים ללכת לבית משפט כדי לברר מה יקרה, אבל מצד שני, בית המשפט יהיה יקר מאוד. הדבר הזה עלול להביא לאנרכיה.
אנחנו שם, כבר, אנחנו כבר...
אבל לא אנרכיה? במשפט האזרחי. אבל לא במשפט האזרחי.
אבל אנחנו בתוך האנרכיה הזו כבר הרבה מאוד שנים, עם מערכת שבהשראתו של אהרון ברק כבר הרבה מאוד שנים לא מנסה, עושה את השינויים האלה, בלי שאף אחד נתן להם את הסמכויות, ועוד נדבר על זה הרבה ונריב על זה הרבה, ונבקר, לא, לריב במובן של ויכוח, אני לא רואה לזה סוף עד שלא...
לא, זה בסדר, אבל העניין הוא שצריך להבחין, האנרכיה שאנחנו רגילים אליה, היא אנרכיה במשפט חוקתי, והיא באמת מייצרת דעיות מאוד קשות. עדיין לא הייתה לנו אנרכיה במשפט האזרחי. עכשיו, במשפט האזרחי, כשאתה מגיע לאנרכיה, במדינות שאתה לא יכול ליישב בין סכסוך בדרכי שלום, מה שקורה הוא שכל דעלים גבר, יש מאפיה, יש פתרונות אחרים, כי אנשים מתייאשים מללכת לבית המשפט. עכשיו, ההליך כאן מוביל אותנו לאנרכיה במשפט האזרחי, שלא לדבר על הצדדים החלשים במשק, שלא לדבר על הרתעת משקיעים. אני רוצה להשקיע במקום שבו אתה עלול...
אבל לא התכוונת לומר שמערכת המשפט הולכת בצורה של כל דעלים גבר, כי...
לא מערכת המשפט עצמה, אבל מי יכול להתמודד עם דבר כזה?
עם אנשים קשים. טוב, אנחנו חייבים לסיים. משפט אחרון.
משפט אחרון הוא שמעשה אבות סימן לבנים. ישראל רובין פרסם אתמול מאמר מאוד מאוד חשוב באתר כל חי, והוא מומלץ מאוד לקרוא אותו כדי להבין את התקלות בתקנות, התקלות ללא תקנה.
להבין את כל הסיפור כולו, כן.
ולמה אני אומרת מעשה אבות לסימן לבנים? אנחנו לא רחוקים מאברהם אבינו, שמזהים רפורמה כזאת, שאם חלילה תיכנס לתוקף, תגרום אי צדק חמור לבאים בשערי המשפט כדי לממש את הזכויות שלהם על פי דין, חובה למחות, לא להרפות ולעשות הכל כדי להעביר את רוע הגזירה.
כן, נקווה שגם חברי הכנסת, חייבים לסיים פשוט, הזמן שלנו הסתיים, אז אני מתנצל, הפרופסור טלי איינורן, חברה קבועה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי באוניברסיטת אריאל, תודה שהערת את עינינו, שיהיו בשורות
טובות. האקדמיה היא לא באוניברסיטת אריאל, האקדמיה...
באקדמיה וגם...
יש בסך הכל חברים קבועים, יש היום 120, זו בחירה של עמיתים.
מכל העולם, וואו, יפה.
יש את האוניברסיטה. ולכן, אגב, באופן השוואתי אני יכולה לומר שלא ראיתי שכך עושים רפורמה בשום מקום.
בעולם, רק בישראל. ואנחנו תמיד ייחודיים בכל דבר גם בעניין הזה. פרופסור איינורן, תודה רבה, בשורות טובות. תודה, תודה.